יש פה עוד אחד.
איפה היינו?
אנחנו
באדון הרי. מה זה? אז עצרנו באמצע. אנחנו... מה? מאה שבעים ושלוש בפסקה למטה.
הממד השני,
כן. הממד השני הוא הממד הגיאופוליטי, בעיית הגבולות. לפני שאני אשכח בשבוע בין שיעור. מה אני אעשה? נזכיר את זה גם בסוף. הממד השני הוא הממד הגיאופוליטי, בעיית הגבולות. המלחמות הקשות ביותר שהיו בעולם הן מלחמות על רקע דתי או אידיאולוגי. נושא הגבולות הפך במהלך המאה ה-19 וה-20 לנושא קריטי באירופה, בייחוד בגרמניה, עם התפתחות המדינה המודרנית. לפי התורה התעוררה בעיה זו מיד אחרי המבול, כפי שמסופר בפרק י' של חומש בראשית: לאלה נפרדו יהיה הגויים בארצותם, איש ללשונו למשפחותם בגוייהם. ולפי המדרש כאן, זה אחד מהממדים שהסכסוך שפרץ בין קין והבל, כן? לפי הדעה של רבי יהושע דסכנין במדרש, כן? שניהם נטלו את הקרקעות ושניהם נתנו את מטלטלים, זה לא הדעה הראשונה, אבל מה הם מיידים? אלא זה אומר בתחומי בית המקדש נבנה, וזה אומר בתחומי בית המקדש נבנה. ולפי ההסבר כאן של מניטו, כאן הוא הרקע הגיאופוליטי, סביב תמיד איזושהי נקודה אידיאולוגית חשובה ביותר כמובן, ועל זה מוכנים לצאת למלחמה, כן? וזה אכן צרה צרורה במהלך כל ההיסטוריה. מאות שנים רבו על איפה עובר הגבול בין גרמניה לצרפת. כמה אנשים נהרגו כתוצאה מהסכסוך הזה?
כמה?
עשרות מיליונים, כן? זה תמיד היה כך. שורש של הדברים האלה זה הפיצול של האנושות ל-70 גויים. מתי זה קורה? בדור הפלגה. זה האסון הגדול שקרה באותו דור, שבמקום להיות משפחה אחת עם קשרים בין בני המשפחה, האנושות התפצלה ל-70 גויים, ומה שמאפיין גוי זה ארץ וגבול. פעם הראשונה שבה תורה אנחנו רואים הפסק של גבול, זה בעקבות הפסוק שמצוטט כאן, כאשר התורה מדברת על בני כנען. כן? אפשר לראות את הפסוקים שוב, אבל כי הם חשובים. אבל בדיוק על זה היה כל הסיפור. הפסוק שמצוטט כאן זה הפסוק ה' בפרק ת', מאלה נפחדו יהיה הגויים בארצותם איש לשונו משפחתם בגוייהם, שזה קשור למה שקרה עם בני יפת. אבל כמה פסוקים אחרי זה יש לנו בפסוק י"ט, ויהי גבול הכנעני מצידון בו אחר גררה עד עזה בו אחר סדומה ועמורה ועלמה וצבועים עד לשם. זה המופע הראשון של המילה גבול בתורה. למה צריך גבול? אם אנחנו בני משפחה, פה צריך גבול. זה סימן שאנחנו כבר לא בני משפחה. קרה מה שקרה, וכבר יש לנו את המושג הזה של הגבול שמופיע, ואז כמובן, כל הזמן, איפה עובר הגבול? כן. אז זה מה שמניתו כאן מזכיר במקום כאן. אחרי המבול מקיימים הבנים של נוח, הבנים של נוח משפחות, והתורה מתארת את התולדות של כל אחד מן הבנים. אולם באותו פסוק המתייחס לבני יפת מופיע חידוש, המשפחות הפכו לגויים ולכל גול יש ארץ משלו. התפתחות זו היא שלילית בעיני התורה, משום שהיא מציינת התרופפות של קשרי המשפחה, התרופפות של היחסים הבין משפחתיים הטבעיים האמורים להתקיים בין צאצאי נוח. כאשר לכל אחד יש ארץ משלו, מתעוררת בעיית הגבולות. המלחמות כבר בדרך. ומלחמות אלו הן מלחמות דתיות, במובן הרחב של המילה על פי רוב. למה דתיות? כי כפר מסוים, מסכן, שלא ביקש שום דבר מאף אחד, פתאום רבים עליו כאילו... כן. אז זה הצרה. בשם הדת, בשם האידיאולוגיה, הורגים, בוזזים, רוצרים, כופים על השני את הדת האמיתית, ואם הוא אינו מסכים, הורגים אותו. יש לנו דוגמה היום, לא צריך להרחיב את הדיבור, כן? כל זה בניגוד מוחלט למה שרוצה הקדוש ברוך. אז זה הממד השני. ממד השלישי, מה?
זה לשאול שאלה בנושא הזה.
כן.
חיים, כשהתורה מדברת בזה שאנחנו צריכים את השבע עמים של כנען שבאים לארץ, לא לחוס עליהם, לא תחוס
כן.
לך עליהם, הכל
כן.
כמו ממש השמדה טוטלית.
לא.
אז זה מה?
לא, כפי שמדגיש זה גם הרמב״ם ועוד אחרים. קודם כל אתה נותן להם אפשרות להשלים. מי שישלים, ישלים. יש גם כאלה שהחליטו לעזוב. ואז, אם לא, ואם לא, ואם לא, ואם לא, אז אתה מגיע לנקודה הזאת. אבל קודם כל אתה פותח בדברי שלום, באפשרות להשלים.
גם עם השבעה עמים?
כן, בוודאי.
אבל כתוב בפירוש להרוג שלא היו לכם לצנינים, אני יודעת שלא
היו... כתוב בפירוש...
ללמוד מחוקותיהם.
כתוב בפירוש ברמב״ם, מה אני אעשה? בהלכות מלאכים. כן, בהלכות מלאכים, בפירוש. קודם כל פותחים באפשרות של השלמה. זה הכל. כן.
אם הם יהיו מוכנים להיות חוטבי עצים ושואבי מים.
לא, אני לא יודע. למה? רק חוטבי אישי. למה? לא כתוב ברמב״ם. אם הם מוכנים לקבל על עצמם לפני בית דין שבע מצוות בני נוח, אז יש להם מעמד חוקי, גר תושב. מה הבעיה?
לא יהיה מקום לעם ישראל.
אני לא יודע.
אם העמים יישארו, לא יהיה מקום
לעם ישראל. למה? מאיפה, איפה זה כתוב?
לא כתוב.
אז אם לא כתוב, אז זה לא.
זה בתיאוריה.
לא יודע איזה תיאוריה. צריך פשוט להיצמד למה שהרמב״ם אומר. זה לא המצאה שלו, כן. המצאה שלו. והגמרא מספרת שאכן הגרגשי עזב את הארץ ופינה אותו. מה? שעון. הנה, יש כאן שעון. הגרגשי פינה את מקומו. ועבר למקום שנקרא אפריקי. איפה זה אפריקי? כן, זה הפיניקים. זה הפיניקים. כשהגמרא מדברת על אפריקי, זה האזור של טוניסיה של היום. זה היה השם של המחוז הרומאי. אפריקי, כן? וזה האזור של קרטגו, כן? איפה הם היו לפני זה? הם היו. בצפון הארץ. ובאזור של צור וצידון וזה, וזה הפיניקים.
נקרא להם, מסעתי את זה.
מה? לא, ברור מה אתה צריך.
אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו לשלום.
לא, לא.
אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה שנאמר, לא. כי תקרא ולירי לכם אליה וקראת אליה לשלום. אם ישיב וקיבלו של המצוות שמסדוק מנוח עליהן, אין הורגים מהם נשמה, להרים למס שנאמר, יהיו לך למס ועבד לך.
לא, פשיטה, מה?
לך למס.
מה זה למס?
זאת אומרת, אני פה השליט, אם אתה מוכן...
ברור, אלא מה? ומה את חושבת שבספרד היהודי הוא השליט? יש מלך שם, לא? לא ידוע לי שהוא יהודי בדיוק. וגם ברומניה לא ידוע לי שהשליט הוא היהודי. הגוי המקומי הוא השליט, בסדר, אז גם כאן, מה... אנחנו מפעלים מדברים פשוטים. זה מובן מאליו. טוב, אז זה לגבי הממד השני. הממד השלישי הוא הממד המיני. זה היה עריף סביב התאומות, כן? היחסים בינו לבינה. יצרד דאחיו, סליחה, אני לא, אני אסגור את זה, ככה אני אראה משהו. דאריות, הוא חזק ביותר ומיוחד במינו. מצד אחד, הוא נחוץ לעצם קיום האדם והמשך התולדות. ומן הצד האחר, הוא הגורם העיקרי לבעיות חמורות ביותר בחיי החברה. כאשר היצר המיני שולט, אין מקום ליחסים מתוקנים, אין מקום לאהבה אמיתית. זה מחזיר אותנו למדרגות נמוכות מאוד של היחסים הבין-מיניים, זכר ונקבה ותולו. במקום לתעל את היצר הזה לכיוון הרצוי, איש אישה בשלב הראשון, אחות בשלב השני, אנחנו נכנעים לו. אז זה גם כן, זה ההסבר השלישי של המדרש. ושלושת ההסברים, שלושת הממדים האלה, הם למעשה הממדים של, של, של הבעיה המוסרית. כאשר מדברים על הבעיה המוסרית, לא מדובר באיזושהי תיאוריה, אלא בדברים מאוד מאוד פרקטיים. הנה, שלושת הבעיות שיש לאדם בפועל לפתור בעולם, כדי שנוכל להגיד שיש רמה מסוימת של מוסריות בעולם. ואנחנו רואים כמה זה ממש לא פשוט. וכשמנתחים את כל הבעיות שיש גם היום, אנחנו חוזרים לאותן בעיות. כן? אז כל אחד יעשה הערכה משלו. איפה אנחנו נמצאים בדיוק בפתרון הדברים האלה? אפשר להיות אופטימי, אפשר להיות פסימי. העברי מטבעו הוא אופטימי. ברוך השם התקדמנו הרבה. גם אם זה לא נראה. גם אם זה לא נראה. אבל באמת התקדמנו הרבה בדברים האלה. אבל יש עוד דרך ארוכה לעשות. בסדר? עכשיו, מה הקשר בין שלושת הדברים שהמדרש מזכיר ומה שהתורה אומרת? כאן זה דבר חשוב ביותר. המדרש מתייחס כמו תמיד לשלושה ממדים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. זאת אומרת, החלוקה של המצוות לשלושת התחומים האלה, שלושת הקטגוריות האלה, היא לא חלוקה סתמית. כן? היא באה לציין בדיוק איך התורה באה לעזור לנו לפתור את הבעיות האלה. בין אדם לחברו, בדרך כלל מסבירים זה התחום החברתי וכו', בין אדם למקום, התחום הדתי. הבעיה זה תמיד בין אדם לעצמו. קטגוריה שהיא יותר קשה להגדרה לפי המושגים המקובלים. כן?
אדם קרוב לעצמו.
לא. אבל כאן יש הגדרות נורא נורא פשוטות בדברים האלה, כן? בין אדם לחברו זה ברור, בין אדם למקום זה אמור להיות ברור, בין אדם לעצמו זה צריך להבין את זה, כן? כפי שמניתו הולך להגיד מיד במשפט הבא, בין האדם לעצם שלו, למה שאני אמור להיות כאדם. אפשר להגיד את זה אדם אמיתי, כן? זה בין אדם לעצמו. אני מי שאני, אבל זה עדיין לא בדיוק מה שאני אמור להיות. זה נקרא בין אדם לעצמו, כן? בסדר? אז זה מה שהוא מסביר כאן. הקטגוריה של בין אדם לעצמו היא פחות מוכרת, אולם היא מהותית ביותר כדי להבין חלק ניכר ממצוות התורה. בין אדם לעצמו, בין האדם לעצם שלו. בתחום זה כולל את כל אותן מצוות המאפשרות לאדם להידמות לצלם האדם שבמחשבת הבריאה, לדגם האדם האמיתי כפי שהוא בעיני הבורא, מצוות הבונות את נפש האדם כגון הלכות כשרות וטהרת המשפחה.
אז הוא מדבר פה על עצם, באיזה מובן הוא מדבר את העצם שוב?
האישה?
לא, זה חלק מהסיפור. אבל מי אני אמור להיות? מה זה אדם בעיני הבורא? כאשר הוא ברא את האדם, לא רוצה להגיד מה יש לו בראש, כן? אבל בדיוק. יש דגם של אדם.
אין שלימות, זה כל הזמן לעבוד. יש צלם,
ברור.
יש אוף, כל הזמן יש אוף.
כן, זה נקרא, נקרא. זה נקרא, הצלם זה הדגם.
דגם לא יצא הצלם.
לא, 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 זה רק עניין של סמנטיקה, וכאן, כי יש מה שהמקרא מכנה צלם, וצריך להסביר את זה, כן? אז זהו, זה ההבדל. אנחנו בדמות, אנחנו לא בצלם עדיין. מה צריך כדי שאנחנו נהיה בצלם ולא בדמות? זה בדיוק, זה דרך המצוות של בן אדם לעצמו. מה שבונה את הנפש שלי. בסדר, אז אפשר לעבור מצווה מצווה ולראות בדיוק מה שייך לקטגוריה הזאת.
אתה יכול להזכיר שוב מה זה דמות וצלם?
דמות וצלם, צלם זה כפי שאני אמור להיות. דמות זה איך אני בפועל. הכי פשוט שיש. זה הכי פשוט שיש. והאדם מתחיל את ההיסטוריה שלו בדמות ולא בצלם. זאת אומרת, יש מלכתחילה פער בין מה שאני כרגע ומה שאמור להיות. אם אני כבר הייתי בצלם, אז ההיסטוריה נגמרה. אנחנו כבר ביום השמיני. אנחנו עדיין לא ביום השמיני, אנחנו רק ביום השביעי. כן? ולכן יש לנו עוד עבודה לעשות.
בצלם זה השלמות, זה הסוף.
לא אמרתי שזה הסוף, אמרתי שזה מה שאני אמור להיות.
אתה לא
מבין איך
הוא לומד את זה מהפסוקים, זה מה שמקשיב.
מה?
אני לא מבין איך הוא לומד את זה
מהפסוקים. אה, מהפסוקים, מהפשט פסוקים.
זה נורא אלוהים את האדם לצלמו, בצלם אני מברר אותו.
כן, 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 כן.
וזה האדם המשותף.
לא, 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 צודק, צודק, אבל...
וברגע שהוא ניסר, אז הוא צריך לחפש את
ה... לא, זה, כן, בסדר, זה ברור.
אז הוא הופך להיות, הצלם חזרה.
לא, 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 לא בסדר. לא, 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 בפסוקים, בפסוקים מפורש, בפסוקים מפורש, רק צריך להסתכל על מה שכתוב, מיד אני אמצא את הפסוק, כן? הנה. בפרק ה', פסוק א', זה ספר תולדות האדם ביום ברו אלוהים אדם, כן? נו, מה כתוב בהמשך?
סעיף ב' הוא הקובע.
כן, סעיף ג' כאן. מה כתוב בהמשך הפסוק? בדמות אלוהים עשה אותו, לא בצלם. אנחנו מתחילים את הסיפור שלנו בדמות. כן, פסוק ראשון של פרק ה', זה תחילת ההיסטוריה. זה ספר תולדות האדם, כן? כאן אנחנו מתחילים את ההיסטוריה. אתה רוצה חיזוק לדבר הזה? אני אמצא לך גם חיזוק. ומה שכתוב לפני זה, שנייה, בפסוקים עצמם של פרק א', רק שאני אמצא אותם, כתוב ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בסדר? זה ויברא זה בעולם הבריאה, כן? זה התכנון. בסדר? אחר כך יש את ההסבר מה זה בצלם אלוהים ברא אותו, זכר נקבה ברא אותם, כן? בסדר? טוב, שאלה, איפה כתוב ויעש האדם בצלמו?
לא כתוב.
זה התשובה. יהיה כתוב בסוף היום השביעי. האדם עוד לא נעשה, הוא נברא. וצריך להתרגל לרעיון הזה. אנחנו עושים את עצמנו במהלך ההיסטוריה. במהלך היום השביעי. לגבי כולם כתוב ויעש הוא נעשה וכו', כן? אז כאן מה כתוב לגבי האדם עצמו? נעשה. לא נעשה. זה לא אותו דבר, כן? אז זה מפני את התיאור של מחשבת הבריאה, כן? ואחר כך יש לנו את התיאור של הדברים, מיד אחרי זה לגבי קין והבל לא כתוב שום דבר, כן? האם הם היו בצלם, בדמות וכו', כל הדברים האלה. אבל אם נחזור אפילו לפסוקים לפני זה, כן? כי כאן יש איזשהו קושי, למה הפסוק של ויברא, שזה פסוק חף זין, בא אחרי הפסוק חבב, שלכאורה זה היה צריך להיות הפוך, אבל נעזוב את הקושי הזה, כי בפסוק חבב כתוב, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. כן? אם היה כתוב בצלמנו בדמותינו, אז זה היה סוף הסיפור. אבל זה כדמותינו. זה חף הדמיון, כן? נו, זה אומר שזה לא בדיוק הדבר הזה, כן? כן? זהו, זה פשט הפסוקים. וכל ההיסטוריה מקופלת בצמד המילים האלה. בצלמנו או כדמותינו. תחליט האדם מה אתה רוצה להיות. ולפי מניתו כאן המקור של חופש הבחירה של האדם בצמד המילים הזה. האדם יכול להחליט להסתפק בלהיות בדמות, ומי שעושה כן זה הנחש, זה האדם הטבעי לפי מניתו, כן? או האדם יכול להסתפק, לא להסתפק במצב הזה, אלא לחצות להיות יותר ממה שהוא בנקודת ההתחלה שלו, לשאוף להיות בצלם. ההחלטה בידיו. Okay. ובעקבות מה שקרה עם בסיפור של הנחש, כן? שואל אותו הקדוש ברוך הוא, אייכה? איפה אתה נמצא עכשיו בין שתי החלופות האלה? אם אתה נוטה לכיוון של הנחש, אז אתה הנחש. אם אתה נוטה לכיוון של להיות באמת בצלם, אז אתה תהיה באמת אדם. מתי? יש היסטוריה. זה לוקח זמן. אבל זה מפשט הפסוקים. מה, דברים פשוטים. רק צריך לדייק, כמו תמיד, במה שכתוב. נכון? ברגע ששומעים את ההסבר, הכל מתפרר. כן, לא, לא, זה, 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 זה פשט הפסוק, כן, זה... תמיד מפליא לראות שוב ושוב ש...
לא קוראים את התורה באמת.
בדיוק, כן.
סליחה, גם במילה בצלם יש בעצם בחירה. יש ארגון בצלם
שהם צמודים לשמאלנים. מה זה קשור? מה זה קשור?
שכל אחד מפרש את
הבצלם
בצורה אחרת.
לא.
שאלה מה באמת, איך אדם, כל אדם
עוזר, זה כפי שמניתו היה רגיל להגיד, יש 70 פנים לתורה ולא 71. זה הכל. לכן, מה שחז"ל אומרים זה מה שחז"ל אומרים, מה שהם לא אומרים לא שייך. וכל ה... לא, זה לא עניין של זה. כל הציטוטים שעושים היום, הציטוטים החלקיים, כן? אין להם שום קשר לפשט הפסוק, ולכן חבל, חבל להתעכב. בסדר? אז זה הדבר הזה. טוב, אז אומר כאן, חלקו הראשון של המדרש מתייחס לממד של בן אדם לחברו, המישור הכלכלי חיי החברה. חלקו השני מתייחס לממד של בן אדם למקום, המישור הגיאופוליטי דתי. במקום להכיר בעובדה שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא והוא נתנה למי שישר בעיניו, נלחמים בשם האידיאולוגיה או הדת והורגים זה את זה. וחלקו השלישי של המדרש מתייחס לממד של בן אדם לעצמו, חיי המין, המשך התולדות. במקום לקדש את היחסים בינו לבינך, חוזרים להתנהג כבהמות. כן? ולא סתם הוא אומר את הדברים האלה, כי אנחנו רואים, כפי שמניתו מציין את זה בכמה וכמה מקומות, שמעבר לפשט המדרש, יש מבנה פנימי שבא מתורת הסוד במדרש. המדרש זה הנגלה של הנסתר. ולכן יש תמיד בכל המדרשים האלה רובד פנימי ששייך לתורת הסוד, והוא המקור של דברי המדרש מבחינת נגלה. לא סתם אומרים את מה שאומרים. בסדר? אז זה נאמר בשפה מסוימת, בסגנון מסוים. כן? אבל צריך להבין מה המבנה של כל מדרש, ולכן צריך להצמד לכמה וכמה כללים ללימוד המדרש, ולא להמציא דברים. ומכאן החשיבות של מה שמעיתו אמר, שכדי להסביר מדרש צריך להסתמך על מסורת. זה לא בא לי לספר ככה וככה ואחר כך אני מסביר את מה שאני מסביר, אלא האם יש לי מסורת, האם קיבלתי מסורת מסוימת שמאפשרת להסביר את הדברים או לא. כי הדברים הם הרבה הרבה מעבר לסיפורים שהגננת מספרת לילדים ביום שישי בבוקר בקבלת שבת, כדי לשמח אותם ושיספרו את הסיפור אחר כך בבית בשבת, ושישמעו מההורים, סיפור ילחמן מאוד, זה שייך לגן. כן. אז זה הדבר החשוב כאן, להבין את הדברים האלה. מה שהמדרש, בעלי המדרש רוצים לחשוף, זה באמת שלושת הממדים האלה, וכנגד שלושת הממדים האלה, זה אכן הכלי שאנחנו מקבלים דרך המצוות של התורה כדי להתגבר, כדי לפתור את הבעיות האלה, כן? אגב, לפי מה שנאמר מיד לאדם הראשון, אפשר להבין שהבעיה כנראה הקשה ביותר לפתרון זה הבעיה, הממד השלישי. כי מה נאמר לאדם הראשון? מה לאכול ומה לא לאכול ואיך לעשות ילדים. זה בדיוק שייך לתחום של בן אדם לעצמו. אחרי שאנחנו מבינים מה זה בן אדם לעצמו, אנחנו מבינים מדוע זה הדבר הכי קשה. כי להיות באמת מי שאני, זה הדבר הכי קשה. לכן רואים באמת שה...
הבעיה של זהות יש בדור הזה.
זה הזהות, זה בדיוק הבעיה, זה נקרא הזהות האנושית. כן? לא בחינם מניטו תפס את המילה הזו, זהות, ומשתמש בה בכל דבר. כי זה אכן מה שהתורה מסבירה לנו.
אבל המדרש
ממיקן
את שלושת הדברים האלה שהאדם נופל בהם.
יכול ליפול בהם, כן, אבל עדיין בין שלושת הדברים האלה, לפי פשט הפסוקים, שוב, אנחנו רואים שיש דבר שהוא מרכזי. הוא מרכזי. מדוע פתאום אחרי שהאדם הראשון נברא מיד נאמר לו מזה תאכל ומזה אל תאכל? כי זה קשור לזהות שלו. קודם כל אני בונה את הנפש שלי. אם אני בניתי את הנפש בצורה נכונה, אז יש סיכוי יותר גבוה שאני לא אפול בשאר הבעיות. אבל אם הבנייה היא כבר עקומה, אז זה משפיע גם על שאר הממדים. בסדר?
הנפש שלי זה מה התפקיד שלי בעולם?
הנפש שלי זה אני.
זה לא למה באתי לעולם?
למה באתי לעולם? זה אני לא יודע.
יש לי תפקיד בשביל
מסוים? זה אני מקווה, כן? יש לי תפקיד, כן. אבל למי יש תפקיד?
לאדם יש לו את...
לא. למי שאני כרגע או למי שאני אמור להיות? אז אני צריך לבנות את הנפש שלי. אם אני לא בונה את זה נכון, אז יש לזה השלכות. יש לזה השלכות. זה לא אומר שאי אפשר להתגבר, אבל זה מסבך את המצב. ואנחנו רואים שככה זה מתחיל, מה לעשות? מה שהתורה מספרת זה סיבוכים אחרי סיבוכים, כישלונות אחרי כישלונות, במשך 20 דורות. זה לא תמונה אופטימית מי יודע מה בהתחלה, כן?
גם לא בסוף.
בסוף? למה?
לקראת הסוף זה גם לא אופטימי כל כך.
לקראת הסוף, אבל אנחנו עוד לא בסוף קודם כל. ולהיות לקראת הסוף זה כבר התקדמות אדירה. וידוע שלפני היום יש את החושך הכי גדול, לא? ככה נוהגים לומר.
אומרים שהאנשים הכי גדולים הם בעצם היו להם הכי הרבה
כישלונות,
אבל
הם ידעו לקום מהכישלון. לא יודע, לא צריך להגיד את זה, כתוב בפירוש אצל שלמה המלך, לא? צדיק, שבע פעמים ייפול וקם. טוב, אז אומר כאן, פתרון הבעיה המוסרית דורש תיקון של כל הממדים האלה. הבעיה המוסרית על כל ממדיה היא הבעיה של שעל האדם שנברא בן חורין לפתור במהלך היום השביעי של ימי המעשה. כל התקדמות בפתרון בעיה זו מקנה יותר יש לאדם. יש תכלית לעמלו של האדם, יש תכלית למאמץ המוסרי שלו, ועמל זה מאפשר לאדם בגמר היום השביעי להגיע ליום השמיני, לעבור לשלב חדש, לעבור למציאות חדשה.
זה יום המיטה?
זה מה?
יום המיטה של הבן אדם?
איפה את רואה יום המיטה?
מסתיים משהו כאן.
איפה הוא דיבר כאן על יום המיטה?
אני כבר חושבת, יום השמיני זה כבר, יום שכבר הגיע כנראה.
אני לא יודע, לא יודע איפה את ראית את זה. טוב.
הגיע לשלמות, לא?
אני לא יודע מה זה להגיע לשלמות. מה?
גם כשהוא עוזב הוא עדיין לא
שמח.
גם כשהוא עוזב...
לא, אני באמת צריך לדייק בכל המילים האלה, כי להגיע לשלמות אני יודע מה זה. מסיבה פשוטה אחת. מי ששלם, גמר את התפקיד שלו, לא?
אין לו מה לעשות בעולם הזה, אני לא יודעת.
אם הוא שלם. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר מכל הביטויים האלה. הרב קוק לא משתמש במילה שלמות, הוא משתמש במילה השתלמות. זה לא במקרה.
כן, אבל הוא אומר שכל הזמן אתה צריך, אתה הפעם לא מגיע לדרגה.
מה לעשות?
עובר מדרגה לדרגה.
זה לא הוא שאומר את זה, קודם כל זה הגמרא במסכת ברכות.
קראתי אותו.
בסדר, אבל זה הגמרא במסכת ברכות, זאת אומרת, זה לא המצאה, זה לא המצאה של הרב קוק, כן? זה כבר נאמר לפני 1,500-600 שנה לפניו, כן? ויחו מחי לחיים. מי שחושב שמגיע למנוחה, יש לו הפתעות, כן? צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.
למה בעולם הבא לא?
כי בדיוק. כי מי שיש לו מנוחה, זה אומר שהוא מת. זה אומר שהוא מת. כן? להיות שלם זה להיות מת. אנחנו לא רוצים להיות מתים, אנחנו רוצים להיות חיים.
אבל למה הוא אומר רק 7 פעמים ליפול? הרי
הוא
נופל
1,000,000
פעמים.
ומי שנופל רק 5 פעמים, מה נגיד עליו שהוא לא מילא את המכסה?
הוא לא הגיע להיות צדיק.
כן, אז זהו, זהו, בסדר. כן, טוב.
ברגע שאדם חושב את עצמו לשלם, זה כבר נסיגה
לאחור. לא, צריך לאשפז אותו.
זה נסיגה.
צריך לאשפז אותו, צריך לאשפז אותו. מה, יש אמנם כאלה שחושבים שהם שיא השלמות, אבל טוב, נמשיך. שלמה המלך מתווכח במגילת קהלת עם העמדה המכחישה כל תכלית למאמץ המוסרי של האדם ולעצם קיום היום השמיני הנותן את מלוא המשמעות למאמץ המוסרי. לפני זה אני אגיד שהרי רגילים להסביר את כל מגילת קהלת כספר פסימי ביותר, ואז כולם שואלים מה זה עושה בתנ"ך בכלל וכו' וכו'. אנחנו נראה כאן, לא רוצה להגיד פרשנות, אבל הסבר שהולך לכיוון אחר לחלוטין. ואנחנו נראה כמו תמיד שההסבר הזה מבוסס על דברי חז"ל.
שהוא פשט.
כמובן, זה כבר למדנו, לא? אין פשט אלא דברי חז"ל. ואני חושב שאחרי שנבין את ההסבר הזה, עד סוכות יש לנו עוד קצת זמן לעשות הכנות ולחזור על כל דברי קהלת, אז נקרא את קהלת בצורה אחרת. לפחות האשכנזים. קוראים את זה בשבת חול המועד, כן? אז אומר כאן, שלמה המלך מתווכח במגילת קהלת עם העמדה מכחישה כל תכלית למאמץ המוסרי של האדם ולעצם קיום היום השמיני הנותן את נום המשמעות למאמץ המוסרי. טוב, תשאלו אותי איפה רואים ויכוח בכלל בקהלת. אין ויכוח, יש אחד שמדבר, כן? כן, אז מה הוא מדבר לעצמו? המדרש מציג את השאלה העומדת לדיון בדו-שיח המתנהל בין קהלת לאדם הספקן, הפסימי, אולי אף המחיש קיום תועלת כלשהי למאמץ המוסרי. וזה אומר המדרש על פסוק הידוע, הבל הבלים, אמר קהלת, הכל הבל. כמה פעמים מופיע המילה הבל בסיפור הזה?
שלוש.
לא. אז לא ככה סופרים, הבל, פעם אחת, אבלים,
שתיים,
הבל,
אחד,
אבלים, הכל אבל, שבע.
שבע.
שבע. קודם כל צריך לדעת לספור לפי שיטת חז"ל.
מינימום.
לא, שבע. שבע.
רבים זה שתיים, מיעוט רבים שתיים.
מיעוט רבים שתיים, כן.
מיעוט רבים שתיים. מינימום.
בסדר, אבל זה מיעוט רבים, כן. בסדר. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. סך הכל שבע. מה עושים עם המספר שבע הזה? זה מה שבאים להסביר. רבו נא בשם רבי אחא אמר, דוד אמר דבר אחד ולא פירשו, ופירשו שלמה בנו. שלמה אמר דבר אחד ולא פירשו, ופירשו דוד אביו. אלא נו, מה זה הסיפור הזה? דוד אמר, אדם להבל דמה. לאיזה הבל? שואל המדרש. אם לאבל של תנור יש בו ממש, אם לאבל של קירה יש בו ממש. בא שלמה בנו ופירש, עדה הוא דכתיב, אבל אבלים אמר קהלת. הכל ברור, כן?
אין בו
ממש. מה?
אין בו ממש.
זה פשט, כן? למה? מה זה קירה ומה זה תנור? לא, ממש לא, ממש לא. כן. תנור זה סגור. גם קירה, כן? זה לא הקיריים של היום, כן?
זה נראה כאילו משהו סגור.
לא, 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 לא. תנור, תנור, תנור זה סגור, כן? וקירה זה סגור. בסדר. אבל יש סוג, סוג שלישי שבתקופה של חז"ל היו עושים מה שאנחנו נגיד היום תנורים, כן? אבל עם הפתח למעלה, ומשם יוצא הבל. בסדר? טוב. אז מה זה יש בו ממש? ההבל שיש בתנור יש לו שימוש מיידי. אני שם משהו בתוך התנור.
מתבשל.
כן? ויש תפקיד חיובי להבל הזה. בסוג השלישי, מה התפקיד של ההבל שיוצא מהדרך החור של ה... של למעלה?
אם נצאים אותו, אפשר.
יפה, זה כל הרעיון של המדרש הזה. אם לא, הולך לאיבוד. נכון, לא. אז עכשיו אנחנו הבנו את הכל. רב שמואל בר נחמן מתנלה בשם רבי יהושע בן כוחה, לאדם ששופט שבע גדרות זום למעלה מזו. טוב. אז הנה עכשיו התנור שלנו עם הפתח למעלה, אני שם על זה גדרה. סיר בעברית המודרנית. כן? פעם היה במבחן לרבנות, היה בשאלות של איסור ויתר, ככה סיפר הרב גליקסברג. ישב על ידו אברך, והם מתחילים, והוא רואה אותה, הוא יושב ככה, לא מבין בי. אז הוא אומר לו, מה?
מה הבעיה?
אומר, מה זה גדרה? אמר לו, סיר. אה! התחיל לכתות. אז זהו.
עכשיו גם לתנורים של היום יש ארבע.
חלק, כן.
כל התנורים.
כן, כן.
טוב.
אז לאדם ששופט שבע גדרות זו על גבי זו. טוב. אז עכשיו אפשר לדמיין. בסדר? יש את הגדרה הראשונה, היא מתחממת ממה? מהאבל.
השאלה מה באחרונה?
השאלה זה האחרונה, היא פתוחה, לא? וזו למעלה מזו, ואבל של עליונה אין בו ממש. לא, זה מה שהמדרש אומר. כן? אז מסביר מניתו. קהלת מצטט בתחילת המגילה דברי הספקן. אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים, הכל אבל. זה לא דברי שלמה המלך, אלא זה ציטוט מהספקן. ככה אתה בא ומצייר את העולם. כן? שלמה המלך שחווה את כל הנאות העולם הזה, החכם מכל אדם בא ללמד אותנו שאם אנחנו מודדים את הגורל האנושי רק במונחיו של העולם הזה, הרי אין לגורל הזה כל משמעות. כי מה זה הסיפור הזה של שבע גדרות? זה כנגד ששת הימים והיום השביעי, שזה ההיסטוריה של האדם. מה זה יש בו ממש? אם היום הראשון מביא בסופו של דבר ליום השני, אז היה בו ממש ביום הראשון, כי הוא הביא לאיזושהי תכלית. השגנו ביום הראשון תכלית מסוימת. כנ"ל לגבי היום השני והשלישי והרביעי והחמישי והשישי. מי היה הפעיל בתוך הימים האלה? ריבונו של עולם, לא היה אדם. אנחנו הגדרה השביעית. ויש שני אופנים להסתכל על מה שקורה. לבוא ולהגיד, יש גדרה, היא חשופה. אז האבל, הפעילות שלנו, היא חסרת משמעות.
לא, חוץ מאשר בתוך הגדרה.
אבל זה מה ש... זה
התוספת של האבל היוצא. האבל הפנימי,
לא, לא. לכאורה אתה צודק. אבל קהלת יוכיח במהלך הדברים שלו, שמה שיש בתוך הגדרה, שזה אותם הנאות, גם לזה בסופו של דבר אין משמעות. כי אם זה לא מביא לשום דבר, אז אין לשום דבר משמעות.
זה מה שאומר
קהלת.
שאין משמעות לשום דבר.
לא. בסוף, בחידוש של קהלת, הכל נשמע.
זה התכלית היחידה.
אלמלא הפסוק הזה שבסוף הכל נשמע, אז הוא מצדד בעמדה של הספקן. טוב, מה זה הרקע של כל הפרשנות הזאת של מניטו? זה חזל, כן, זה פשוט. כן? מה הרקע של הדבר הזה? העמדה של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסט. ואפשר להוסיף היום גם העמדה של הפילוסופיה הפוסט-מודרנית. האם יש תכלית לפעילות האנושית? האם יש משמעות? באה הפילוסופיה האקזיסטנציאליות, וכמובן החשוב שבהם ז'אן פול סארטר, ובא הוא אומר הכל חסר משמעות. מה נותר לנו לעשות? ליהנות. וזה מה שהוא עשה בכל החיים שלו.
טוב עשה.
מה?
טוב עשה.
מי זה נהנה?
ז'אן פול סארטר. כן, שבעברית קיבל שם חדש, סארטר. יש תנור סאוטר ויש פילוסוף סארטר. ומכיוון שאנחנו עוסקים בתנורים כאן, אז אולי יש קשר. מה אני יודע? נקרא ז'אן פול סארטר. מה אני אעשה? כן? אבל זה לא רק הוא. זרמים שלמים בפילוסופיה בסופו של דבר באים וטוענים שאין תכלית.
זה היה
אחרי
מלחמת העולם השנייה.
כן, ברור. אין תכלית. והשאלה, אם אין תכלית, מדוע הזמן נמשך?
יש אנשים שיש להם תכלית.
לא, אין תכלית. ולכן זו השאלה הגדולה של אותם זרמים בפילוסופיה, זה אכן השאלה, מדוע הזמן נמשך? כי הוא לא מביא לשום דבר. אין נקודת מוצא ואין יעד. אז בשביל מה יש משך הזמן באמצע?
אבל לפי קהלת, אין תכלית כשאתה לא מביא בחשבון את ריבונו של עולם, אתה לא משתף.
קודם כל צריך להבין את השאלה. אני לא...
אתה לבד, אני חושב שמנהל את העולם, אין תכלית. אבל אם, לפי קהלת, כמה שאני מבינה, שכשאתה מבין שיש אבא לעולם הזה ואתה משתף אותו, אז כן יש תכלית, אתה מגיע לאיזשהו מקום.
זה הסוף שלו.
לפני שמגיעים לסוף צריך להבין, כי אחרי אפשר לדלג על כל הפסוקים. נכון, זה היה חוסך 10 דקות, רבע שעה.
אם אתה מוציא את בעל הבית מהעסק,
אבל אני אומר שיש בעל הבית.
טוב, כאן הבעיה. יש בעל הבית או אין בעל הבית?
לא, יכול להיות שיש בעל הבית ואין תכלית.
אבל קהלת אומר שכשאתה...
רגע, אבל קודם כל צריך להבין, זה לא שכי לא נוח לי עם השאלה, אז אני מדלג מיד לתשובה, כן? מי אומר שיש תכלית?
אגב, זה מה
ששפינוזה
עשה גם.
לא, 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 לא,
לא,
לא, לא, ממש לא. לא? לא, זה לא השיטה של שפינוזה.
לא, אבל חלק מהדבר
שלו
הוא טבע.
לא, לא.
שפינוזה אמר
שהאלוקות
זה הטבע.
בסדר, אבל מה לעשות, הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית היא לא בדיוק השיטה של שפינוזה. כן? אפשר למצוא שורשים אולי, אבל זה לא זה.
אומרים אולי אין תכלית, אבל צריך לחפש את התכלית.
מי אומר?
אלה שהם כופרים.
למה את אומרת שהם כופרים?
הם נהנים מהעולם.
כדי להיות כופר אני צריך לדעת משהו. אני צריך לדעת משהו, כן? אז הם לא כופרים. אז הם לא כופרים.
של עם ישראל.
אז בסדר, זה נכון שזה התפקיד של עם ישראל, כן? כן. אנחנו נראה בעמוד הבא, כשנגיע לעמוד הבא, את הפירוש לפרק הראשון בתהילים, כן? ושמה יש כמה וכמה קטגוריות. והכופרים לא בדיוק בקטגוריה שאנחנו מדברים עליה כרגע. מי שבא ואומר שאין משמעות, כן? בא ואומר, אני מסתכל על המציאות. אני לא חי בעולם דמיוני, אני חי בעולם מציאותי, ואני אומר לכם שלא משנה בסופו של דבר מה אני עושה, אנחנו כולנו בסוף נפגשים באותו מקום אחרי 120. כן. אגב, השיטה הזאת פותרת המון המון בעיות. למשל, מה? כן. למשל, הסקנדל התיאולוגי, כפי שמניתו מכנה זאת, של ילדים צעירים שהולכים לעולמם. מבחינתם אין שום קושי כאן. כי בסופו של דבר כולנו ניפגש באותו מקום. זה היה בגיל מבוגר, זה היה בגיל צעיר? חסר משמעות.
כל ההמשך הוא חסר משמעות.
לא, כי אין המשך. כי אין המשך.
לא, כל ההמשך עד שם.
לא.
אותו ילד עד הזקן, ממנו כל משמעות הוא חסר משמעות. לכן למה לזה? רק להם, הוא הפסיד רק טענה.
הוא הפסיד את הענה, יכול להיות.
הילד הפסיד משהו,
עשה לנו. אבל זה חסר משמעות, מבחינה אונתולוגית זה חסר משמעות.
הילד הפסיד משהו.
לא, מה הוא הפסיד? הוא לא הפסיד שום דבר לטענתם. כן? לכן אני אומר, צריך באמת להתייחס בכובד ראש לשיטה הזאת, כי יש בה, לכאורה, אני אומר, משהו שצריך להבין. כן? לא סתם קהלת מתווכח עם השיטה הזו. אגב, זה לא, לפי זה, זה לא המצאה של המאה ה-20, אלא זאת שיטה עתיקת יומין. לפי מה שאנחנו רואים, חז"ל מתמודדים עם כבר עם הדבר הזה, ואכן כך היה בזמן של חז"ל. כן? הפילוסופיה של אפיקור. זה אותו דבר. אתה צריך להבין את זה טוב טוב. כאשר אני מסתכל על המציאות, האם אני בא ואומר, זו גדרה חשופה, ולכן האבל שיוצא מהגדרה הולך לאיבוד, או שאני בא ואומר, בבוא היום, בדיעבד, כי מלך התחילה אני לא רואה שום מחזה כרגע, כן? מי שהוא ריבונו של עולם יבוא וישים את הגדרה השמינית מעל הגדרה השביעי, ואז הכל יקבל משמעות. אבל אני מדגיש את הנקודה בדיעבד. אבל בסופו של דבר קהלת בא ואומר דבר אחר. הוא לא אומר בדיעבד, הוא אומר מלכתחילה. כי זה האמונה של העברי. גם כי כרגע אני לא רואה את המשמעות, אני לא מסוגל להסביר כל תופעה היסטורית, אני יודע, מבחינת אמונה כרגע, אני יודע שיש לזה משמעות.
אתה יכול להגיד גם שיש ואנחנו לא רואים על הגדרה השביעית כבר יש משהו ואנחנו לא...
לא, זה בעולם האמוני שלי. אני לא יכול לבוא להגיד שזה ממש במציאות, כי אני חי לא בעתיד, אני חי עכשיו. אין לחכם אלא מה שהוא רואה. מתי?
אבל
עכשיו.
ואז אתה צריך להגיד שכל ההבל שיוצא מהקדרה השביעית נשמר. כי אם הוא לא נשמר, אז כשתשים את הקדרה השמינית,
כן, תשתמש בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה המאמץ הקולקטיבי של כל האנושות כדי להגיע לאותה נקודה.
זה בדיוק השאלה שאני שאלתי בצורה הפוכה, שגם אין מכסה, כי זה נשמר אחרת אם אין מכסה, לא מתבשל שום דבר, הכל נשאר כמו שהיה, אבל יש משהו שכן משנה.
אבל זה שייך לעולם האמוני שלי. אני לא יכול לבוא להגיד לאחד שיבוא ויגיד לי אני לא רואה את הדבר הזה שהוא טועה מבחינת המציאות.
יש הבל בקדירה?
לא, שנייה, זה מאוד מאוד חשוב, כי כאשר מתווכחים או מדברים עם אנשים שבאים ואומרים אין עולם הבא, אין זה, אין זה, אין זה, אין זה, כן? לא צריך להתייחס אליהם כאלה אנשים הזויים. אלא כאנשים שחיים את המציאות. אבל אני מוסיף ותו לא.
אבל
זה הדבר שחכם.
בסדר, לכן אני אומר, אני לא בא ואומר
הדור שלנו לדוגמה הרבה יותר קל לו,
ברור,
להיכנס לנושא האמוני, כי כל דבר שלא ידעת פתאום אתה רואה מול העיניים.
ברור, כי אנחנו,
יש עוד דברים שאתה רואה מול העיניים.
כי אנחנו זכינו לקיום ההבטחות שניתנו לנביאים לפני 2500 שנה, מה שלא היה נכון לפני 200 שנה למשל. כאשר קראו לפני 200 שנה את הפסוקים של ירמיהו, כן? שמדברים על חזרה של עם ישראל לארצו, יחזקאל וכולי, זה היה כאילו הזוי לחלוטין בשנות דור. והיום אנחנו קוראים את הפסוקים, היום מתווכחים האם הפסוק הבא כבר בפרק כזה או אחר כבר יקרה. לא, זה שינוי תודעתי חשוב ביותר, כן? למשל, כאשר אנחנו מסתכלים על לא רק במישור הזה, כן? לא רק במישור ההבטחות שניתנו לבני ישראל, כן? גם כל ההתקדמות שחלה בעולם, הטכנולוגית, כן? שחלה בעולם. העולם שלנו לא דומה לעולם שהיה לפני 100 שנה. אם היו באים ואומרים לבני אדם שממוצעת החיים זה היה כמה? 40-50 שנה. כן? בקושי אולי בכמה וכמה מקומות. שהיום בגיל 60, 70, 80 אנשים נראים צעירים וכולי, כן?
אבל עדיין יש לנו בעיה של אמונה, למרות שאנחנו לא מחברים את מה שאנחנו רואים פה, את כל הגילויים, עם איזשהו כוח עליון. עדיין לאנשים לא מחברים את
זה. בשביל זה אנחנו מתפללים בתפילת 18 שלוש פעמים ביום, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. זה בדיוק הכוונה שיש בברכה הזאת, שנזכה לראות כאשר אתה חוזר.
גם אותך לא רק אותנו.
מה?
גם אותך לא רק אותנו.
כן, לא, בחזרה שלנו זה החזרה שלך. ואכן יש הרבה אנשים שלא רואים, כן? ועל זה הוויכוח בגמרא שכבר ראינו כמה וכמה פעמים במסכת ברכות בדף דלת, כן? בין רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי על איזה הוא בין העולם הבא הסומך גאולה לתפילה בערב, כפי שמה הגמרא אומרת שמה, כן? מה הטעם של המחלוקת הזו? יש אנשים שמסוגלים לראות בתחילת התהליך כבר את הסוף, זה הסומך גאולה לתפילה בערב. יש כאלה שמחכים איך זה כתוב שם, גאולה מעליה בבוקר, רק אם זה בבוקר כשהכל כבר ברור, אז אומרים זה נכון. זה בדיוק, זה הוויכוח כאן, כן? התחיל משהו, אני כבר רואה את הסוף. ויש כאלה שעד שלא הגעתי לסוף לא מוכן להגיד שזה היה משהו משמעותי. זה בצד אחד רבי יוחנן, בצד השני רבי יהושע בן לוי.
סוף טוב, הכל טוב.
מה לעשות? אלה שחיכו לסוף במצרים, עדיין מחכים במצרים. כי מתי אנחנו חוגגים את ליל הסדר? בלילה. אחרי זה היה בבוקר, ארוחת בוקר של הסדר. גפילט פיש של הבוקר זה...
קשה.
קצת קשה, לא? אבל זה, יש כאן שני מבטים שונים לחלוטין על המציאות. יש אחד שעד שהוא לא רואה, אומר, אין.
לא, זה אולי ההבנה של עצם התהליך עצמו.
אין תהליך מבחינת אלה שאומרים שעד שאני לא רואה, אין.
פסימיסט.
אין תהליך אצלם, אין שלבי ביניים.
זה או שאתה רואה את זה... השני, מאמין ש...
יפה.
אחד מאמין, אחד חכם.
יפה.
אחד רע ואחד חכם.
בסדר.
זה התהילים, להגיד בבוקר חסדך ואמונותך בלילות. אם אין לך את האמונה בלילה, אתה לא יכול להאמין.
ברור, בסדר. זה רבי יוחנן, זה לא רבי יהושע בן לוי. עד שאני לא רואה, לא מוכן להגיד. אין תהליך. זה בא פתאום.
לא רואים את עצם התהליך בכלל, לא מחשבים אותו.
אין תהליך.
צריך לבוא
כמשהו... אין חשיבות לזמן מבחינה זו.
אם זה קורה, זה קורה מיידי, מבת אחת.
בצורה ניסית.
ניסית.
בצורה ניסית, ברור. זה שורש המחלוקת בין בצד אחד הציונות הדתית ובין העולם החרדי בצד השני. או חלק ממנו לפחות.
יש הבדלם ביניהם?
מה?
יש הבדלם?
כן, כן. בוודאי.
עדיין גם.
בוודאי.
נשאר משהו?
כן, בוודאי. סביב השאלה הזאת, האם יש, אני אנסח את זה במונחים של ליבוביץ', האם יש משמעות דתית להיסטוריה? תשובתו של ליבוביץ' שמייצג כאן את העולם החרדי, התשובה היא שלילית. אין. אין שום משמעות.
אין משמעות למה?
להיסטוריה.
לדתית.
מבחינה דתית, ברור, זה ככה הוא מנסח את הדברים שלו, כן? ולעומת העמדה הזו, אנחנו באים ואומרים, בוודאי שיש, כי יש דבר כזה שנקרא תהליך. ותהליך יש לו נקודת התחלה, ויש לו נקודת סיום. ויהיה גם שלבים בתהליך. ויכול להיות גם כן סיבוכים בתוך התהליך. נסיגות, כן? הכל יכול להיות. אבל יש תהליך, ומה שאני, המבחן של האמונה שלי הוא בתחילת התהליך, האם אני מסוגל לזהות שאכן, הרב קוק היה בא ואומר, התחיל העסק. האם התחיל העסק? ואחרי שהתחיל העסק, כן, האם אני מסוגל לפעול בהתאם להבנה הזו? כי לא מספיק להגיד להתחיל העסק, ואני פסימי. בני ישראל במצרים היו צריכים לבוא ולשמוע את משה רבנו, מתי? בראש חודש ניסן, כן? ולעשות מעשה. מי שלא עשה מעשה בעשירי שום דבר לא קרה. לכן כאן יש שתי סכנות. סכנה ראשונה שאני אומר באלף בניסן, אין דבר כזה, עד שאני לא יוצא, אני לא יוצא, כן? והסכנה השנייה, להישאר בכל זאת פסיבי, גם כאשר אני מבין שהחל התחיל העסק, כי אני חושב שהכל בידי שמיים. אין לי שום חלק בתהליך עצמו. כן. מבחינה אידיאולוגית? מבחינה אידיאולוגית? מבחינה אידיאולוגית? מבחינה אידיאולוגית יש מחלוקת, מה לעשות? לא צריך לפחד.
אנחנו לא עומדים על אנשים פורצים את הדרך. לא.
אז הם מחזיקים באידיאולוגיה של רבי יוחנן ולא של רבי יהושע בן לוי. זה לא משנה.
גם האידיאולוגיה וגם האידיאולוגיה.
זה לא משנה את העובדה שיש מחלוקת אידיאולוגית מאוד עמוקה, והיא לא חדשה. הנה עובדה. זה מחלוקת שקיימת כבר מתקופת המוראים. איך תופסים את הדברים?
כי אני אומרת שאני מכירה אנשים שבאוחזים...
זה לא קשור, לא קשור. לא קשור. אני גם חרד לדבר השם. זה בסדר, אז מה?
יש חרדים שהם כיפות צרוגות, שהם יותר חרדים מכיפות שחורות.
יש אנשים שולחים, יש אנשים שולחים, לא, כשיש מחלוקת יש מחלוקת,
כן?
לא צריך בדיוק.
את
אומרת שאין, אבל זה לא מה שהגמרא אומרת, בסדר? אז קודם כל צריך להבין את דברי הגמרא, לא סתם לטשטש את הדברים, אלא צריך ללבן את הדברים עד הסוף, כדי שבסופו של דבר אנשים יבינו איפה הטעות שלהם. כי ההלכה היא, לפי רבי יוחנן ויגר, נפסקה לפני 1500 שנה, כאשר החליטו שאכן סומכים גאולה לתפילה, גם בתפילת ערבית. ולכן יש הכרעה כאן. זה לא אומר שכולם קיבלו את ההכרעה הזאת בפועל. יש אנשים, לא מעט, שעדיין מחזיקים בתפיסה של רבי יהושע בן לוי, וצריך להסביר להם איפה הטעות שלהם. כן, זה דבר חשוב ביותר. כי אין דבר יותר קל מלאשר לבוא ולהגיד, כולנו חברים, כולנו אחים, כולנו זה וזה, בסוף אף אחד לא מסכים עם אף אחד, ורבים ברגע שיוצאים מהמקום. טוב, אז נחזור לדברים שלנו. שלמה המלך בשורה האחרונה מתייחס בזה אחר זה לשבעה הבלים, והמדרש משווה אותם לשבע גדרות המונחות זו על גבי זו על האש. זו הבנתו הראשונה של המדרש. אם אדם טוען שאין תכלית לחייו, אזי כל ההנאות שבעולם חסכות כל תכלית, כולם מבחינת הבל היוצא מן הגדרה וההולך לאיבוד באוויר ללא שום תכלית, ללא שום תועלת, אין בשביל מה לחיות. בסדר? עד כאן ההבנה הראשונה.
חייס, ומבחינתו זה הנושא המרכזי של הספר עצמו? זאת אומרת, זה השאלה של הספר עצמו?
כן, כי זה מה שפותח את המגילה. כן?
זה פסימיסטי?
מי?
אין על מה לחיות, אז זה...
זה בדיוק השאלה שעומדת לדיון מבחינת שלמה המלך, ועל זה הוא הולך...
כל תהליך הספר הוא להראות ולהסביר את העניין.
נכון.
כמו שאתה עושה את הספר בשוט. אתה שואל רב,
נכון.
נכון. עונה לך, יכול לענות לך בשורה, את המסקנה.
נכון.
אבל אתה אומר, אני רוצה לראות תהליך, איך הגעת?
בדיוק.
בדיוק.
זה בדיוק
תודה, כמו שאתה שואל בהתחלה. נותן את התהליך ומגיע למסקנה.
נכון, נכון. המסקנה זה פסוק אחד לפני הסוף.
כך גם פסיכולוגים עובדים.
אני לא יודע. אני לא שאלתי שאשתי הכי עובדת. כן. אבל זו ההבנה הראשונה, כן? אבל אומר כאן מניתו דבר חשוב. אולם דברי המדרש עמוקים הרבה יותר. משום שהשאלה העומדת לדיון במדרש קשורה למשמעות ההיסטוריה של העולם. מן המסופר במעשה בראשית אנחנו למדים שבמהלך ששת הימים פעל הקדוש ברוך הוא והעולם מתקדם מיום ליום. אולם אין פסוק בתורה המסכם את היום השביעי. ויאמר אלוקים אל האדם קדושים תהיו ויהיו קדושים וירא אלוהים כי טוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. אין דבר כזה כרגע בתורה, נכון? אין פסוק כזה משום שהיום השביעי טרם מסתיים ואנחנו בעיצומו. לכן נשאלת השאלה, מה משמעות היום השביעי? בלשון המדרש, מהו הערך של האבל היוצאים מן הגדרה העליונה, מן הגדרה השביעית? התשובה היא, כלום. אלא אם כן, מונחת עליה הגדרה נוספת. אז ורק אז. יש באבל היוצאים מן הגדרה השביעית ממשות תכלית חיובית. האבל הזה מחמם אז את הגדרה... רגע, מחמם אז את הגדרה מעליה. כך שיבת ימי עולם, תכליתו של היום הראשון הוא היום השני, וכן הלאה עד שמגיעים לעולם שלנו, העולם הזה, שהוא היום השביעי של הבריאה, השבת של הבורא. כל עוד איננו יודעים שהיום השביעי מביא ליום השמיני, שהעולם הזה מביא לעולם הבא, אין לו שום תכלית, שום תועלת. בא קהלת ואומר לאדם הספקן, אם אתה חושב שהעולם הזה אינו מביא לעולם הבא, ליום השמיני, אם אתה חושב שהעולם הזה הוא סוף פסוק, אזי יוכיח לך שכל דבר הקורה בעולם הזה תחת השמש, כדברי קהלת, הוא חסר משמעות, חסר כל תכלית. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? יתרה מזו, לא נוכל למצוא כל מפלט, לא הנאה זו ולא בחוכמה זו, הכל אז חסר משמעות. זה מה שכאן צריך להבין, וזה כל המהלך של הספר. זה לא רק זה, יש את הטענה העיקרית ונגדה אני הולך להילחם, אלא אני גם אראה לך שלפי השיטה שלך שבא ואומר שאין משמעות, גם כל מה שאתה מתאר כהנאה, גם זה חסר משמעות. כן, כן, גם זה חסר משמעות. גם זה חסר משמעות. גם אם לדבר קצר, אתה חושב שאתה מפיק מזה איזושהי תועלת.
לא, אתה נהנה.
אבל מבחינתו זאת התועלת.
אבל אין לו ממשות, הוא לא דבר שמחליט.
כדי שהיום השביעי של הבריאה, שהוא זמן ההיסטוריה שלנו, זמן קניית הזכות להתקיים כבריאה מול הבורא, יקבל משמעות, חייבת להיות הכרה במתבונן, כך שבעקבות היום הזה יבוא יום נוסף. אז מקבל היום השביעי משמעות עמוקה. בלי ההכרה הזו, אין על מה לדבר. והשאלה היא כמובן, מה מקור ההכרה הזו? מנהי לי הביטחון שאכן כך יהיו הדברים? מאיפה זה בא? התשובה תהיה מבחינת היהודי, זה בא מהאבות, מההיסטוריה שלנו. וכפי שנאמר לפני זה, ברוך השם, לנו היום הרבה יותר קל לדעת שאכן כך הם פני הדברים. כי אנחנו ראינו את המימוש של חלק גדול מההבטחות שניתנו לנביא. כן? אבל מי שאין לו את ידיעה הזו, האם אפשר לבוא אליו בטענות?
לא, אבל אם אתה רואה את ההבטחה ואת הקיום, אתה רואה את קיום ההיסטוריה.
אבל זה אנחנו היהודים. אבל גוי,
אנחנו היהודים.
לא.
אבל לא, אין לך הבטחה שיהיה יום שמיני. יש לך
משהו. בוודאי שכן. העולם הבא זה היום השמיני.
בהנחה שזו הגדרה.
זה הגדרה, לפי המקובלים אין הגדרה אחרת של העולם הבא. כן? אבל סתם גוי, אפשר לבוא אליו בטענות?
לא.
אלא אם כן הוא שמע אולי את מה שיש לנביאי ישראל להגיד. חלק שמע. אבל מי שלא, אי אפשר לבוא בטענה. ולכאורה העמדה שלו מוצדקת.
כל הדיון פה בא מהשורש של האמונה. אם יש לך אמונה, אתה מאמין.
לא, מניטו לא השתמש במילה אמונה.
אבל זה חבוי.
לא.
כי אם אתה לא, אתה צריך להאמין, להבין שיש יום שמיני.
לא, לא, לא. כי כתוב, חייבת להיות הכרה. ושמתי קו מתחת למילה הכרה. כי הוא היה יכול לבוא ולהגיד, חייבת לא יהיה. חיות להיות לו אמונה. זה לא אותו דבר.
מאיפה באה הכרה?
הכרה זה חוכמה שאני יכול ללמוד. זה בדיוק ההבדל.
אבל זה יותר רציונליזם, כן. ממה נובעת הכרה?
כן.
ממה נובעת הכרה?
יכול ללמוד שאתה מת ונגמר
ולא שאתה לא יותר. לא.
זה ללמוד מבחינה מדעית.
אבל מאיפה באה הכרה? זאת השאלה.
מאיפה באה הכרה? מהלימוד.
הלימוד.
מהלימוד של המסורת.
אבל יש המון אנשים שלא
לומדים. מהלימוד, מהלימוד.
לימוד שלך, גם הדלים זה לימוד, וגם זה זה לימוד.
מהלימוד.
אבל האמונה באה ממשהו הרבה יותר פנימי.
לא, לא, זה לא יותר פנימי ולא שום דבר.
לימדו אותך שיש ככה וככה וככה.
אבל המוסלמים גם יש להם את האמונה שלהם.
אנשים שילדים...
מה זה קשור? אנחנו לא מדברים על אמונה.
וזה לא מאמין בזה.
אנחנו לא מדברים על אמונה, מדברים על הכרה. והכרה זה תוצאה של לימוד. יש חוכמה שאפשר ללמוד אותה.
אבל באמת שיש את זה גם לגויים.
אותה חוכמה? ממש לא.
למה יש כל כך הרבה אנשים מלומדים ואין להם את ההכרה הזאת?
כי הם לא, כי הם לא למדו את אותם דברים.
למה המוסלמים מבזבזים כל כך הרבה זמן ביום? זה בא גם מהכרה?
לא.
ממה זה בא? אוטומציה?
לא. זה לא שייך. לכן כאן חשוב מאוד להבין את זה, חייבת להיות הכרה. אם אין לי את ההכרה הזאת והמקור של ההכרה הזאת זה חוכמה שאני יכול ללמוד אותה, אותה מסורת נבואית של העם ישראל, אז כל השאר הדברים אין להם כבר שום חשיבות.
בשביל להגיע להכרה הזאת צריך את האמונה.
אני חוזר למה שהדבר אמרתי כמה וכמה פעמים, בכל הספרים של המקובלים הניסוח הוא תמיד דע ואמן. אם אני לא יודע, אני לא יכול להאמין.
אין את זה אצל המוסלמים?
אני לא יודע. אני לא עוסק בזה. צריך לשאול את החכמים שלהם.
אפשר להשתמש במילה גם כן מודעות?
אם אני מכיר משהו, ברור שאני מודע לדבר הזה. אחרי איך אני מכיר. אבל דע ואמן. לא אמן ודע. אם היה כתוב אמן ודע, אני יכול להאמין בכל שטות. ההכרה היא תוצאה של הלימוד, של אותה חוכמה. טוב.
למה יש כאלה אנשים
שחוקרים? נמשיך, לא בשבוע הבא, אני חוזר. אני חוזר, בשבוע הבא אין שיעור.
למה?
כי ככה.
אין דבר כזה ככה. אין לי תשובה זאת. ככה היית אומר לבן שלך. אם זה משאר שאתה שאלה היית אומר לו ככה.
כן.